ועל ידו, תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהן לשדי חייהן, החן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיות, הבונות את הבניין הכללי ומבבועיהן, בהירות הסקירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלוות החיים, הכל אחוז זה בזה. באותה הבטאה נפשית של הדבקות בהשם אלוהיו, אלוקי אבותיו הראשונים, המעלה אותו מארץ מצרים ובית עבדים, המביאהו אל ארץ הברית והשבועה, המורה ודרכי חיים ונתיבות עולמים, אחוזים הם זה בזה הכישורים. והיא משאבת אל תוכו את כל אוצר החיים והתנובה. ובהיפרדו מקור חייו, הרוח מתחלחל. שיפת החיים הכלליים אחוזים ברתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה מתחלשת. רוח זר בא ומפעם, והוא צמח לא יעשה קמח, לא ייקלט ולא יצמיח. ואיננו רואים את המהרה באה ועושה שמות, עד אשר ישוב העם אל אל חייו, אל מקור אישו, ישיב אליו את רוחו, יקשר באומץ לבב וברוח בינה אל שם השם אלוקי ישראל. ומנזלי פלגיו של הרעיון הכללי, החסון והעמוק, המותאם לרוח עולמים ולחטיביות המיוחדה של ישראל, ישועה חוזרת ומוארה. כל זאת היא בינה גלויה, הכרה מעשית, המחיה ומשיבה רוח. אבל מיד אנו באים להתרומם בחדירה יותר פנימית, שממה לכל הערג החוקי הזה, ערג מוסרי נתון. במוסריות רעננה, המחיה את השלשלת הסיבתית הגדולה הזאת, שם מונח כל האומץ, כל הזיב של החיים האלה, המתגלים בהופעותיהם, בעזיזות כל כך גדולה, בדייקנות כל כך אדירה. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אמרה שכך ראוי להיות, כך צריך להיות, לא רק כך הוא וכך אני יהיה. ומהכרה שכך צריך להיות, בהתגלותה של הבינה המוסרית, אנו חוזרים אחר כך להכיר את השלשלת החוקית המוסרית בכל פרטיה, בכל עומקה וגובהה, רוחבה והיקפה, פנימיותה וחיצוניותה. הסתגבות כפולה, חיה ורעננה, מתעוררת אז בקרבנו פנימה, ומעיינות של עצה ותבונה, צביונים, חיים ותחבולות ישרות, הולכים ומתגלים בקרב כל כליות ולב. ורחומה מתעורר לתחייה, ובמחבוא החיים, אור קדושה וטהרה זורח, אורו של משיח. טוב, גם הפסקה הזאת, כמו פסקה א', היא מבוא, היא פרק מבוא לספר, היא פרק מבוא לספר ישראל ותחייתו. אמנם דומני שנכון לומר שפסקה א' היא, כמו שקראתי לזה, אני לא יודע אם זה כל כך מדויק, אבל קריאת כיוון, שיר הלל לישראל, זה הנושא של פסקה א', סך הכל שיר הלל לישראל ותחייתו, מין כרטיס ביקור כזה לישראל ותחייתו, זה פסקה א'. פסקה ב', זו, איך נקרא לזה, הקשר ענייני לישראל ותחייתו, הקשר שבגללו הוא שובץ פה, אם אינני טועה, זה כמו ש קוראים את זה לפעמים כאין אפיסטמולוגיה, זאת אומרת תורת הכרה, כלומר השיטה איך אתה מגיע למסקנות, כלומר הקדמה שדנה בנושא, ואני מנסח את הדברים בצורה מאוד גסה, איך הרב יודע את מה שהוא יודע, והפסקה הזאת היא באה להסביר לנו איך הוא יודע את מה שהוא יודע. וכנראה, על פי גם מה שיכולנו להתרשם מהקריאה הראשונה, גם בהנחה שלא הבנו הרבה מה שנאמר, אבל לפני התחלה נגיד כבר את הסוף, שזה אולי בא לומר לנו, לרב יש את ההתבוננות המוסרית, ומתוך ההתבוננות המוסרית, היצירה שלו, מתוך כל מה שיכתב פה לקמן, זו התבוננות מוסרית. זו מה שנובע מהסקירה המוסרית, ומתוך כך הסיומת של הפסקה, אור החומה מתעורר לתחייה, במחבוא החיים אור קדושה וטהרה זורח, אור של משיח. והנה ספר אור של משיח, ספר האורות. אז באה הפסקה הזו להסביר לנו מהי ספרת החיים שמתוכה רואים את מה שהרב עומד להראות לנו. זה הנושא, וזה, שוב אני חוזר למילה, מבוא, הקדמה. לא, איך נגיד, לא עצם הנושא של הספר. והספר יתחיל בפסקה ג'. טוב, נתחיל להתבונן בפנים. שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה. את כל ההסתכלות בכל שינוי דרכיה. ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. אז כמובן שאלת המפתח היא מן הסתם מטרידה את כל הבא בשער הפסקה הזאת, החל מהשורה הראשונה ועד קלה, זה מה זה? למה הכוונה במילים האלה? הבנה מוסרית והבנה סיבתית. איך אומרים את זה במילים שונות, במילים אחרות? אני אקדים, לדעתי, ההבנה הסיבתית היא לא רחוקה ממה שאנחנו מבינים במושג הבנה. אני אקרא לזה כמו הבנה מדעית, ההבנה הרציונלית. זאת שמסיקה דברים על פי התבוננות במציאות, וגוזרת את הכללים מתוך הפרטים. הולכת בבונה את המושכלות מתוך המוחשות. בקצרה, גישה מדעית. גישה מדעית אני לא מתכוון דווקא של אנשי המדע, אלה שמוכנים כל דבר באמצעות סרגל ושעון, ומתוך כך ההיגדים הרציונליים בעניין. אלא גם של תלמידי חכמים, גם של השכל שבו, הנה כמו שהרב אומר פה, אלה שתי הבנות המקיפות את ההוויה ואת התורה. יש מימד, יש הבנה, שמתוכה אנחנו לומדים תורה. אז אנחנו לומדים תורה, אני קורא לזה בשכל מדעי. כשאני אומר את המושג מדע, אני מתכוון גם לאותו שכל שבו אנחנו לומדים כל דבר שאנחנו לומדים. גם בתורה. שומעים רעיון ועוד רעיון, מבינים את המכלול של כל הסוגיה, של כל העניין. אני אקדים את המאוחר, שוב, הרב יגיד לקראת סוף המאמר, ואני רוצה להקדים אותו בגלל שהניסיון שלי מורה שקוראי הפסקה, מאחר שהם רצים בצורה טבעית כמו כל אחד מאיתנו, הוא שואף להבין מה הרעיון של בעל הפסקה, ו ממהרים לפעמים, שלא באשמתם, שלא ממהרים לחוש שהם הבינו את העניין כבר בחצי העמוד הראשון, וכתוצאה מזה נקבעת להם כבר איזה עמדה נפשית, עד שכיוון שהם מגיעים לעמוד השני, הם לא שמים לב שזה לא מתיישב עם מה שכתוב פה. כי יש נטייה כזאת בנפש האדם. לחשוב שהבנתי, כנראה הבנתי, ואז אל הפרט, שם לקראת הסוף, הוא לא שם לב שהוא הורס את כל האוריינטציה. אז אני רוצה לעשות את הסדר הפוך. קודם כל נקרא את הסוף. נשים לב למה שכתוב בסוף, ועל בסיס זה נצטרך לדון על מה שכתוב בהתחלה. כל פנים, בסוף יהיה כתוב, ואני מתחיל להסביר דווקא את ה... כמו שאתם רואים, את ה, מה זה ההבנה הסיבתית. כי גם הרב יתחיל לפרט, למרות שפה בכותרת הזה אומר שתי הבנות, הבנה מוסרית, הבנה סיבתית, אבל הוא יתחיל להסביר קודם את ההבנה הסיבתית, שהוא יגיד שהיא קדומה בזמן. זאת אומרת, קודם כל האדם מבין הבנה סיבתית. אחר כך הוא יעלה ממנה להבנה מוסרית. ביחס להבנה הסיבתית, צריך לשים לב למה שהוא יגיד בסוף, שזוהי, כל זאת, אחרי יותר מחצי עמוד, שהוא תיאר הבנה התבוננות, הוא ניסה להסביר לנו, נתן לנו דוגמה מה זה הבנה סיבתית, הוא אמר, כל זאת היא בינה גלויה, הכרה מעשית, המחיה ומשיבת רוח. אבל מיד אנו באים להבנה יותר עמוקה, והיא הבנה המוסרית. אבל אני רוצה שנשים לב למה שהוא אומר פה. ההבנה הסיבתית לא הבנה כזאת נפולה, אינפנטילית, לא נכונה, שמגיעים להבנה אמיתית וזונחים אותה, את ההבנה הסיבתית. לא. זוהי בינה גלויה, הכרה מעשית, מחיה ומשיבה רוח. שעל גביה יש חדירה יותר פנימית. בסוף הוא יגיד עוד פעם, אנחנו נהיה להסתגבות כפולה, חיה ורעננה. ההבנה הסיבתית תיתן לנו את החיים, וההבנה המוסרית תיתן לנו את הרעננות. אז רשמנו לפנינו את המסקנה שאליה אנחנו צריכים לכוון את ראשית ההבנתנו, שאנחנו באים לחפור, לגלות, לחשוף מה משמעות המושג הזה, הבנה סיבתית, ואחר כך נראה הבנה מוסרית. אז אנחנו, אם נמצא פה עכשיו בעמוד הראשון של הפסקה, ביטויים שמהם משמע שההבנה הסיבתית היא לא טובה, אז הם צריכים עיון. אם ככה אנחנו נבין אותם, אז כבר פה אני מחריץ, אז יש לנו סתירה עם מה שיהיה כתוב בסוף. טוב, עכשיו בואו נתחיל לקרוא. בתוך ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה מחיה אותה הבנה המוסרית. אז הנה ככן, גם את זה נרשום לפנים. מתייחס את ההבנה הסיבתית, ההבנה המוסרית להבנה הסיבתית, כיחס הנשמה לגוף. זה המשל של הרב. כבר בתשומת לב לזה, אז זה שוב דגש על מה שאמרתי לפני רגע. הנשמה, כאשר מגיעים לתובנה הנשמתית, אז נאמרים, אוש, ממש גוף מיותר. זה לא אמרה נשמתית. כי הנשמה מן הסתם שמחה בגוף, רוצה בגוף. היא מתגפפת בגוף. היא מתגלמת בגוף. בעומק העניין, נשמה וגוף זה לא דברים כל כך שונים. נשמה, שהיא ברובד הגשמי שלה זה גוף. בעומק העניין זה ממש אותו דבר, נשמה וגוף. אז ההבנה המוסרית היא ההבנה הסיבתית רק עוד יותר, כנראה. ההבנה הסיבתית, הנה, הוא מתחיל להסביר לנו מה זה ההבנה הסיבתית. היא מציעה חוקים, אחוזים, זה בזה, על כל מרחב היש. מתחיל, לא ברור לי למה כתוב פה מתחיל. אני מצידי הייתי כותב פה מתחילה. ואם היה כתוב פה מתחילה, זה לא היה לי ספק כי כוונת הרב זה ביחס להבנה הסיבתית, כי ההבנה הסיבתית היא מתחילה בעולם החומרי וכוחותה, והולכת ומקיפה ומטפסת ועולה עד רומות העולמים הרוחניים ומנתחת את סעיפיהם, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדולתו מתעלה ומתבלט. ביותו אחוז בחופש ציורו עם כל קוטנו להכניד דבר ודאי ומה שנעשה מחוץ לחוק פנימיותו. או אולי המתחיל פה הולך פה על מרחב היש, שההבנה הסיבתית מסתכלת עליו, ומרחב היש הוא מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, ומרחב היש הולך ומקיף, מטפס ועולה הדרומות העולמים הרוחניים. רק פה, רגע, עד כאן זה היה ממש מרחב היש, אין שום בעיה, מרחב היש הוא בהחלט מתחיל בעולם חומרי והולך ומקיף ומטפס הדרומות העולמים הרוחניים, גם זה כלול מרחב היש. רק מה זה מנתח את סעיפיהם? מה פתאום מרחב היש מנתח את סעיפיהם של העולם החומרי ורוממות העולמים הרוחניים? זה עושה לי רושם שזה חוזר אל ההבנה. אז היא לא מנתח, היא מנתחת. האדם? זה דומה להצעה של שמואל, הם מסיים, מה שנקרא, מביאים את האח הגדול. הוא לא פה, אבל יש כמו. אז טוב. לא יודע מה להגיד לכם, אם זה היה כתיבה של הרב צידה, אז הייתי אומר לכם ודאות שזה לא נכון מה שאתם אומרים. זה רב. זה לא בוודאות לא נכון, אבל נדמה לי שזה לא נכון. בכל פנים, אולי, אבל... טוב, אנחנו את הרעיון הכללי הבנו, מה שלא יהיה, בסדר. אז אתה אומר, הנושא הוא אחר כך יופיע. בסדר, זה עדיין נחשב... לא חלק מבחינה ספרותית, כי זה עלול לקרוא בכתיבה של הרב דברים כאלה. טוב, על כל פנים, מתחיל בעולם החומרי, בכוחותיו, הולך ומקיף ומטפס ועולה הדרומות העולמים המוכנים, ומנתח את סעיפיהם, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדולתו מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש ציורו, אם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ לחוק פנימיותו. כן, גם את המשפט הזה אני אנסה לדפן ביותר בשר. המשפט הזה עצמו הרב יסביר לנו אותו בעמוד הבא, שהרב בעמוד הבא כנראה הרב בעצמו מודע לכך שהכתיבה שלו לא מפרגנת הרבה לקורא, והיה והוא לא מבין מה הוא מדבר, אז כל מה שדובר לא מספיק כדי להבין. אז הוא נותן דוגמה, זה מה שהוא עושה ברוב העמוד הבא. הוא נותן דוגמה מה זה התבוננות סיבתית. אז בואו נקרא את הדוגמה הזאת, כדי ש... אני חושב שפה זה הייתה הפשטה, כי המשפט הזה הוא מפשיט, הוא אומר... ההתבוננות הסיבתית היא מתחילה בעולם החומרי וכוחותיו, הולכת מקיפה עד רוממות העולמים הרוחניים, מנתחת את סעיפיהם וכולי. נשאיר עכשיו את החצי השני של המשפט. אז בוא נראה איך הרב יביא לנו למשל התבוננות סיבתית, איך היא הולכת ומקיפה את העולם החומרי ועד העולם הרוחני ומנתחת את סעיפיהם. הנה, אז בוא נקרא את זה לדוגמה, כי תמיד על ידי דוגמה אנחנו מבינים יותר טוב. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, אז בריק תרותה לעם ולארץ, כשדבקים בהשם אלוהים, הרי מצליחים ועולים ומתפתחים, משתרשים בארצה ועושים חיים, כשזונים אחרי אלוהי ניחר הארץ, הרי מדלדלים ונופלים, חורבן האומה והארץ בא, וצרות וכליונות הולכות ובאות. כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרי אנו מוצאים, מה הסיבה לכך? למה? וישמרו לכם פניפתי לבבכם וסרטם וכולי, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ועבדתם מירה מעל הארץ הטובה. למה? מה עונה על זה ההתבוננות הסיבתית? כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרי אנו מוצאים שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה. דעותיו, יש פה טיעון לכך שהמציאות היא אורגנית. אז אל תהיה מוקה תדמה מזה שהתנהגות מוסרית, על פי המוסר האנושי הכללי, או על פי המוסר הייחודי לעם ישראל, מכל מקום התנהגות מוסרית, חיובית או שלילית, על כל פנים, על ציר המוסר, אז היא קורלטיבית, היא מצטרפת ומשפעת על המעמד הישותי, הממשי, העולמי, הפיזי, הביולוגי, המטאולוגי. רוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה, דעותיו, מהלכי חייו, מגמת פניו ותעופת רוחו הכללי, האמת העליונה מתגלה בו ועל ידו, תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהן, לשדי חייהן, החן המשוך על הכלל ועל הפרט, היצות והנטיות הבונות את הבניין הכללי ומבואיהן, בירות הסקירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלוות החיים. כל זה אחוז הוא זה בזה. באותה, אבל תשימו לב, הדיבורים האלה על כל הממדים האלה של מהלכי החיים, מגמת פניו, תעופת רוחו הכללי, האמת העליונה מתגלה בו ועל ידו, זו התבוננות מדעית, זה נקרא מדע. למרות שאנשי מדע, אלא קוראים אנשי מדע בימינו, המילים האלה גורמים להם ל... אובדן לעודף חמצן במוח, או לכל פעמים הם לא נוהגים לחשוב במישורים כאלה. הם לא יודעים שדבר כזה זה מדע. אבל הרב קורא לזה מדע. זה עדיין ההתבוננות המדעית, אין הבדל בינה ובין המתודה האקדמית. אותו דבר, רק לא צריך להיות טיפש ולהסתכל אך ורק מה שקובע במציאות זה סרגל ושעון. תסתכל, יש עוד גורמים. המציאות הנפשית זה לא פחות עובדה מאשר מה שאתה מודד בסרגל ושעון. ההתנהגות המוסרית זה גם כן פנומן בחיים. אני מדגיש את המילה התנהגות מוסרית, כי פה אנשים נוהגים ליפול, כי הם נוטים להסביר מה זה התבוננות מוסרית. אבל אני מדגיש שכבר בהתבוננות המדעית, הסיבתית, משקללים את ההתבוננות על המוסר. וזה לא קשור להתבוננות מוסרית. שקלול התפיסת עולם שקלל את כל התופעות, כל התופעות, לא חלק מהן. והנה פה רב מפרט, שאנחנו מסתכלים על התופעה הזאת של הקשר בין המעשים הטובים או הרעים ובין מארג החיים ההיסטורי, הטבעי, הקוסמולוגי, באופן כללי, יש קשר. עד כאן זו קביעה מדעית, זו התבוננות סיבתית. הנה הוא ממשיך, הכל אחוז זה בזה. באותה הבטאה נפשית של הדבקות בשם אלוהיו, אלוהי אבותיו, הראשונים המלא אותו מארץ מצרים ובית עבדים, הביאו לארץ הברית והשבועה, מורה דרכי חיים ומטובות עולמים, אחוזים הם זה בזה הכישורים. על ידי הדבקות בשם, כל מה שדובר מקודם, על הדעות, מהלכי החיים, מגמת הפנים, תעופת הרוח, האמת, תכונת הארץ וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהן, החן המשוך על הכלל הפרט, העצות, בהירות הסקירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח, שלוות החיים, כל זה, זה נגזרת של דבקות באשם. כל זה קביעות מדעיות. זו התבוננות חיצונית, התבוננות סיבתית. שתכף הרב יגיד, אבל אנחנו תכף עולים התבוננות עמוקה יותר. אז כל זה נקרא התבוננות, בקונטקסט של הפסקה פה, לא עמוקה. אז זה כל יחסית, כי הזכרנו בהתחלה את הסוף, שהוא יגיד, ההתבוננות הזאת היא מחיה. מחיה, משיבת רוח. רק זה נקרא בינה גלויה. זה נקרא בינה גלויה, הכרה מעשית, המחיה ומשיבת רוח. זוהי רוחניות. זו הבנה אינטלקטואלית גבוהה. זה מי שיש לו יכולת הפשטה ויכולת הכללה ויכולת מדעית אמיתית, אז הוא יגיע להתבוננויות האלה, לתובנות האלה. כן, אז הדבקות בהשם הוא ממשיך, היא משאבת אל תוכו אל כל אוצר החיים והתנובה, ובהיפרדו ממקור חייו הרוח מתחלחל. ושבעת החיים הכלליים, אחוזים ברתוקות, הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר באמונה, מתחלשת, הוא אכזר בא ומפעם, והוא צמח, לא יעשה קמח, לא יקלט ולא יצמיח. והננו רואים את המערה באה ועושה שמות, עד אשר ישוב העם אל, אל חייו, אל, אל מקור אישו, ישיב אל הדרוכו, יקשר באומץ לבא ברוח בינה, אל שם השם לוקי ישראל, ומזלף לגב של הרעיון הכללי, עמוק ורצון, ומתם רוח עולמים, חטיביות המיוחדת של ישראל, ישועה חוזרת ומוארת. עם ישראל השתקם מבחינה מוסרית, אז גם מארג החיים שלו יסתדר. כל זה, זה נקרא, לא יודע, קרוב למילה רציונליות. כל פנים, הבנה, הבנה, בינה גלויה, משיבת רוח. אבל יש משהו יותר עמוק מזה. טוב, בואו נחזור עכשיו לתחילת ה... אז זו הייתה דוגמה להתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, הסקירה הסיבתית, ההבנה הסיבתית, מתחילה בעולם החומרי וכוחותיו, והולכת ומקיפה ומטפסת ועולה דרוממות העולמים הרוחניים. מה זה עולמות? מה זה עולמים רוחניים? מה שהוא תיאר פה, מהלכי חייו, דעותיו, מגמת פניו, תעופת רוחו הכללית, האמת העליונה מתגלה בו ועל ידו. זה קשור בהירות הסקירות, המלוכה הפנימית, חיזוק הרוח של בת אחרת. כל אלה הם עולמות רוחניים, אלה הם העולמים העליונים. אבל יש גם התבוננות חומרית, אתה מסתכל על הארץ, על הגשמים, על היבול, על היבול. המבט הזה מקיף כל, סוקר את הכל באופן שמבחין בכל הפרטים, ואחר כך מבחין באורגניות שבהם. כל זה עדיין המבט החיצוני. אז הולך ומקיף, מטפס ועולה הדרומות העולמים הרוחניים ומתח הציפה, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם. ברוח האדם ישנה את היכולת להכללות, להבנות, לתפיסת עקרונות, לתפיסת מגמות. וזה תפקידו של העולם המדעי, של ההתבוננות הסיבתית. שצד גדולתו של רוח האדם מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש ציורו. אדרבה, היכולת לתאר, לשער, כשאנחנו מדברים על מגמות, זה לא דברים שאנחנו כל כך רואים בעיניים שלנו, שאתה מדבר על הפרינסיפ המאחד, את המעמד הנפשי של האדם עם המערכות הביולוגיות, המערכות הקוסמולוגיות, האונתולוגיות, הכלליות. הדבר הוא צריך מעוף, הוא צריך דמיון, הוא צריך, אני יודע שאתה בא ואתה אומר, תראה, העולם כולו הוא איש אחד, הוא אדם גדול, סתכל עליו כעל תפקוד ביולוגי, מערכת ביולוגי, בשביל זה צריך תעופת רוח, צריך דמיון, בשביל להגיד את ההגד השכלי הזה, העמוק הזה. עכשיו אני אומר עמוק ביחס אלינו, ביחס לפסקה פה, אז זה עדיין חיצוני. אבל כל פנים, ככל שישנה יכולת למבטים כל כך כוללים, לתובנות חובקות זרות עולם, אז בזאת מתבטאת גדלות רוחו של האדם, במה אנחנו מתפעלים מאיש שהוא גדול רוח ואיש קטן רוח. איש גדול רוח, אז הוא, כן, חזיונותיו עם חובקות, את כל היש וכל ההיסטוריה וכל התופעות, ומחפש שם את אחדות התופעות, או זה הנושא שמעניין אותו, ככל שהוא מצליח לרחף בגבעים האלה ולמצוא שבילים, ככה אנחנו מתפעלים מגדלות רוחו. האדם הקטן, אז הוא עוסק בבעיות האקטואליות, במציאות של כלכלה וביטחון ואסתטיקה, ולאן יוצאים הערב. אז או באיש הפרטי, כל פנים, ככל שאנחנו מרגישים שעומד פרינסיפ יותר מקיף, חזינות יותר רבים, אנחנו מרגישים פה התגדלות הרוח. וחופש הציור, האפשרות לבטא את כל ההיקף הרוחני של רוח האדם, בזאת מתגלה גדלות רוחו של האדם, עושר רוחו של האדם, שהוא מתבלט ביותר אחוז בחופש ציור. אם כל קוטנו להכנית דבר ודאי במה שנעשה על מחוץ לחוק פנימיותו, כאשר אתה בא וקובע קביעות מדעיות, הכללות, אונתולוגיות, אתה מתחיל לדבר פה על תורת היש, אני מסביר להגיד, אתה מתחיל לדבר פה על העקרונות המקיפים את חזיונות המציאות, כמו שאתה רואה פה, איך שהפרטים הולכים ומתכנסים לאיזה כלל כולל וגדול. הדברים האלה, יש בהם צד של השערה פילוסופית. עכשיו, לאלה שמשתתפים ביסורים מרקים, לא מתכוון במילה השערה כמו שם, אלא משמעות ספקולציה, עם כל פנים. אבל לא ספקולציה במשמעות של בורסה, אלא במשמעות של... זה לא אמת מוחלטת, זה אמת אינטלקטואלית, זה אמת שכלית. אמת מוחלטת זה, אם אני אומר, קר לי. זו אמת מוחלטת. כל מה שאני קובע באופן סובייקטיבי, זה אמת מוחלטת. אי אפשר להרער על זה. אבל כשאני בא לדבר על העולם האובייקטיבי, כשאני מדבר על התופעות, מחוץ למילה אני, אז זה לא אמת מוחלטת. כשהגדרת המושג מוחלט, שיתכן אחרת, ייתכן שאני טועה. אם אני אומר אני רואה את זה ירוק, זה אמת מוחלטת. כשאני אומר זה ירוק, אולי אני עיוור צבעים, אולי אני משקפיים, אולי בקיצור הרבה דברים יכול להיות. כל פנים זה לא מוחלט, יש אנשים שלא רואים את זה ירוק, או יכולים לא לראות את זה ירוק, או עם הזמן זה ידהה ויהפוך להיות משהו אחר, וכן הלאה. אבל הוודאות זה לעולם בסובייקט. אז זה גם מה שאומר הרב פה, כשאנחנו באים לדבר, קובעים קביעות מדעיות, זה לא אמת, זה לא אמת מוחלטת. זה גדלות רוח, זה העושר הרוחני, זו גדלותו של האדם, בזה היא ניכרת, בזה שאני יודע להגיד כמה משפטים שהם אמת מוחלטת, אין לי עדיפות בזאת על כל תינוק הכי קטן, כי גם הוא יודע להגיד אמיתות מוחלטות כאלה. אני רעב, חם לי, קר לי, עצוב לי. אז זה לא בגלל הוודאות שבעניין יש ערך לעניין. כי לפעמים יש, כן, אפילו הקביעה הזאת שהמציאות כולה היא אורגנית. אז זו קביעה מדעית חזקה, ואפשר לשכנע כל אדם רציונלי, אפשר לשכנע אותו בצורה כזאת, שמי שחולק על זה הוא אדם, הוא אדם לא רציונלי. כל פנים הוא לא ראוי לבוא בחברה מדעית. אבל מכל מקום זה לא אותה רמת ודאות. בסדר, אבל להבדיף התוכן, נקרא לו פה המסופק. הוא לא מסופק, הוא מסופק כמו הקביעה שישנו חוק גרביטציה, אתם מבינים? אני בטוח שהרבה מאוד אנשים שחשים ודאות גדולה מאוד בגרביטציה. מכל מקום הרב קורא לגרביטציה דבר מסופק. זה רק ודאי ברמה מדעית, אתם מבינים? משהו ודאי ברמה מדעית זה לא אמת מוחלט. ואין רק הכוונה בגלל שכל קביעה מדעית, הדבר הכי בטוח בה, שבמשך הזמן יחליטו אחרת. כי גם במשך הזמן לא יחליטו אחרת, אנחנו לא מדברים אותה באותה ודאות, כמו שאנחנו קובעים את הקביעה. אני כך וכך. זה לא אותו דבר. זה לא אותו סוג תודעה. אז זה מה שאמר לנו, כל מה שהסברתי פה עכשיו, זה פשוט פשט במילים של הרב, מה שהוא אמר פה. אז אם כל קוטנו של האדם להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ לחוק פנימיותו, מכל מקום, ההבנה הזאת היא מטפסת, עולה, עד כל גדלות רוח, עושר רוחו של האדם. ובזאת נבחנת גדלותו ועושר רוחו של האדם, כן, כן, דווקא בהיקף הרוחני ובעושר הזה, עם הגבלה מסוימת ביחס למדעות, כן. איך קוראים לך? איך קוראים לך? לא, לא, תראה, אינני יודע מה אתה מתכוון במילה דמיון. אני אגיד לך מה אני חושד. ואם חשדי הוא צודק, אז אני לא מסכים מה שאתה אומר. אם אתה מתכוון למילה דמיון, זה כמו מה שעושה וולט דיסני. לא. אז מה זה דמיון?
זאת אומרת, אחד לחוק על המציאות, שהוא בעצם לאו דווקא נכון. כמו שפעם חשבו שהגרביטציה זה כל מיני רוצה לחזור למרכז.
לא ככה הסבירו גרביטציה, פעם חשבו למה הדברים נופלים, כן. גרביטציה זה בגלל גרביטציה.
כן.
אז עדיין אני שואל, במה זה שונה מוולט דיסני? זאת אומרת, דבר שאתה הוזה, אתה נכנס להזיה, וזה אתה קורא דמיון. אז אני עדיין חושב ש... פחות או יותר לזה אתה מתכוון, ואני חושב שאתה טועה. כי זה לא דמיון, זה שכל. מה שאתה קורא שכל, הרב קורא דבר לא בטוח. למה הוא לא בטוח? אז ניסיתי ברגע זה להסביר. לא בגלל שזה לא נכון. יכול להיות שזה נכון. אדרבה, זה גם נכון. אולי בהמשך יסתבר שזה נכון, או לא יסתבר שזה לא נכון. ומכל מקום, שים לב לשתי קביעות. המציאות כולה היא אורגנית, קביעה אחרת, אני אומר עוד פעם, אני חושב שאני יושב פה. האם מבחינת תודעת הוודאות של אומר המשפטים האלה, זה אותה רמת ודאות? לא. כשאני אומר, אני חושב שאני יושב פה, זו ודאות מוחלטת. אין לי טעות, ולא יכולה להיות טעות בזה. וגם המימד שזה ממלא אותי, זה בצורה אחרת מאשר הקביעה, שהיא לאין שיעור יותר רציני, עמוקה, משמעותית, מכבדת את טוענה, אבל מכל מקום היא לא אותה רמת ודאות. זהו. אבל זה לא קשור למושג דמיון במשמעות הנלוזה של המילה דמיון. סוגריים הנה העיר שהקדמונים דווקא השתמשו במילה דמיון, ואפשר היה להשתמש במה שאמרת נכון במילה דמיון, אבל מה שאנחנו קוראים שכל הם קראו דמיון. זאת אומרת, בדיוק התודעה המדעית הזאת זה אזור הדמיון, לא במשמעות של לא נכון, של הזיות, של פרה בשמיים צחצחת שיניים, אלא במשמעות, משמעות שזה שייך לתודעה החושית הממשית הניסיונית של האדם, האמפיריקה. זה מה שלימים עושה את האדם, הוא קורא, היום נוגעים לו, אומרים, תהיה ריאלי, צפיקה על השולחן, ואדם מרגיש את עצמו, תראה, זה ממש. תתחיל, תגיד לי, כל מיני דיבורים על אחדות ומגמות, זה מילים של שבת, בוא, תירגע קצת, תראה, תהיה ממשי, תהיה. אז האינפנטיליות הזאת ששורק היום על התרבות, היא נכות רוח. בעבר זלזלו מאוד בזה, כי להפך, זה, התנועה הזאת, זה כניסה לדמיון. עכשיו, הם לא התכוונו שזה לא נכון, אז זה רק רמה נמוכה. זה מורה נבוכים, אז הוא יגיד שזה כל הסיפור של מעשה בראשית. האיש, אישה, נחש. שכל, רגש, דמיון. או הרגשים, הכללות הרגשים שזה הדמיון והשכל. שהנחש הוא אזור הרגישים והדמיון. וכל הנקודה זה להשתלט על הממד הנמוך הזה, ושהוא לא ישתלט לנו על החיים. אבל הוא כשעצמו הוא נצרח. טוב, סביר סוגריים. כן.
אפשר לומר שהוודאות הזאת שהיא מחוץ לאדם, זאת אומרת שהוא משיג את משהו מדעי, והיא המדעית, היא יותר ודאית מהוודאות הסובייקטיבית הזאת?
לא, היא פחות ודאית. היא אף פעם לא תהיה יותר. היא אף פעם לא תהיה.
כלל. זאת אומרת, אם אני אסתכל את כלל האנשים, אני אגיד שלהם, זה יותר ודאי מאשר לך, מה שוודאי לך הפרטי.
לא נכון. זה משפט לא נכון. כי גם לכולם, אף אחד לא חולק עליה, אי אפשר לחלוק על הקביעה, קר לי. אני אומר, קר לי, חם לי. לא יבוא אדם בעולם ויגיד, לא נכון. הוא לא יכול להגיד לי דבר כזה. על כל פנים, אני עכשיו מדבר לגבי רמת הוודאות של הקביעה. אז זה קביעה מוחלטת, וזה קביעה פחות. זהו, אנחנו רק מדברים על רמת הוודאות. אתה צודק, שאני חוזר עוד פעם. זה שזה ודאי, זה לא עושה, לא, זה, לא עושה את זה משמעותי ולא ערכי. זה יכול להיות משפט סתמי ודאי, חסר משמעות, ותוכן פחות ודאי, נקרא לו מסופק, אבל לא במשמעות של הספקנות של ימינו, שסוגדים, תשמע, אתה לא בטוח, אתה לא יודע, זה לדעתך, אולי, אולי לא. לא במשמעות הזאת. במשמעות, הוודאות המדעית היא נקראת מסופקת לעומת הוודאות הסובייקטיבית. הרב, כמו כל ההוגים הגדולים, מאוד מסוכן, אני עכשיו נותן לכם עיצה כללית, שבאים לספר של אדם גדול. מאוד 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 צריך האדם, כל אחד מאיתנו שניגשים לספרים כאלה של אנשים גדולים, ויש כאלה למאות ולאלפים, אל תתבלבלו, אני לא חושב שהרב הוא היחידי שהוא כזה, ואני לא מתכוון רק לשעוסקים בתורה זה ככה, בעסקים הפנימיים של התורה זה ככה, אלא גם שאתה עוסק באנשי שכל בעולם הכללי, ויש, במיוחד בדורות קודמים, ומדי פעם גם כיום. על כל פנים, מאוד מאוד צריך זהירות מאותה תרבות שאנחנו נמצאים, שהתחלתי ללמוד, זאת אומרת, כבר הזכרתי את זה קצת מקודם, אנחנו ממהרים להבין, זאת אומרת, אנחנו לא מעלים על דעתנו שיכול להיות משהו שתוך התנועה הזאת שעושים ככה, של המראיין והמרואיין, לא נגמרה ההבנה, כי מה כבר יכול להיות יותר מזה? אבל אחרי שנרגע מהמציאות שבה שוטפים לנו את המוח, ההפך המוחלט הוא הנכון. עד שאתה לא גמרת את הספר כולו 10 פעמים, אז זה לא נקרא שהתחלת ללמוד אותו, כי עד אתה רק צברת אינפורמציה על השפה, על משרת המחשבות, על האזור. אבל להבין, אם אתה ממהר להגיד, אני מתאר לעצמי, אצלי זה ככה, אז מן הסתם הוא מתכוון כך וכך, מאוד מסוכן. כי האנשים האלה הם לא חברים שלנו, והם לא נמצאים בעולם שלנו, והשפה שלהם זה לא שפה שלנו, וזה מה שהרמב״ם עוסק שם במורה נבוכים כל כך בעזרה, חצי מהחלק הראשון שלו, הוא עסוק כל כולו עזרה, כמה השפה מבלבלת אותנו בעולם הרוח, כמה את ההמון הם הולכים שבי אחרי השפה, כמה הם שמחים לקלוט דברים בצורה אסוציאטיבית, לא סגורה, לא ברורה, ורצים הלאה. מה זה כבר יכול להיות? בטח ככה, בטח ככה, ורצים הלאה. אז כדאי לא לסבור סברות בכלל, וכדאי לצבור אינפורמציות כל הזמן תחת המילה אני לא יודע. לא יודע. ולזכור ולהסביר את הדבר מתוך עצמו. להסביר משפט מתוך כל הפרק, להסביר את הפרק מתוך כל הספר, להסביר את הספר מתוך כל הספרות. זה הגישה הנכונה אצל כל החכמים. אז בשבילה צריך סבלנות. ליגרוס איניש עד הרליסבר. בדיוק ההפך של כל הגישה האמריקאית שבה אנחנו חיים, הכל אינסטנט, הכל ברור, הכל מתוקשר והכל ניתן להיות מועבר בצורה פשוטה. אז כן, חזרה לי, סגור סוגריים, חזרה לי עניינים. והנה, בא פה משפט שהניסיון שלי, לטעמי, מה שאני סובר, נוהגים אנשים לטעות בהבנת המשפטים הבאים. להבין את זה לא נכון, כנגד מה שנוטים להבין בקריאה פשוטה של המשפט הבא, הקדמתי את התרופה למכה, לשים לב לאיך הרב מתייחס להבנה הסיבתית בסוף, זה הבנה מחיה, הבנה משיבת רוח, כן, בינה, כל זאת בינה גלויה, הכרה מעשית, מחיה ומשיבת רוח. עכשיו, אחרי שאנחנו זוכרים את זה טוב, נצלול למשפט הבא. כן? הסובייקטיביות שלו, זה ההגדרה המדויקת, חוק פנימיותו, זאת אומרת, מה שהוא חש בתוך עצמו, אני קרלי, אני, כל משפט שמקדים לו את המילה אני, ומתאר את התודעה של האני, אז זה חוק פנימי, כי המדע הוא לא חוק פנימיותי, הקביעה על גרביטציה זה לא תחושות שלי, זה, אני קובע חוק, פועל פה במציאות, אז זה חיצוני לי. בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית, איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרים, כי באותם הדרכים ששלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. העקה זו עצמה חידן העלמאי, ומכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונת שכלנו מלחדור לעמקיה של חידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו דרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. טוב, אני אתחיל בדרך הקלוקלית, ואני אגיד, רוב בני אדם שיצא לי ללמוד איתם את הפסקה, הזאת, אז הם, המילה מפילה אותם זה כמובן המילה העקה. והטעות שלהם, לדעתי, אני אכבד מאוד את כל מי שנסה להילחם נגד זה, כל פנים, כי זה הצעת פרשנות שלי, אבל דרכי פרשנות לא סגורים. אז אני חושב שלא כתוב פה את המילה מועקה, כמו שאנשים נוטים לקרוא, אלא כתוב את המילה העקה. ויש הבדל בין מועקה לבין העקה, כי מועקה זה מועקה נפשית, והעקה זה אם אני מעיק תחתיכם, כאשר מעיק עליכם, לא זוכר איך כתוב שם, כאשר תעיק העגלה תחתיה, העגלה המלאה עמיר תחתיה. כשפירוש המילה העקה פה של הרב, זה מילה תחליפית למילה הכרח. הוא לא דן בכלל פה, לא נכנס בכלל למישור שרוב האוזניים נוטות לקלוט, על תחושה נפשית. לא מדבר על זה בכלל. שוב, הוא מדבר פה על העובדה, ועומדת להיות פה הנגדה. זאת אומרת, זו קביעה שהיא תהיה בסיס להנגדה לעומת מה שקורה בהבנה המוסרית. שם אין העקה, אין הכרח, יש חופש. אז יש הכרח ויש חופש. בהתבוננות הסיבתית יש הכרח. יש מימד שהוא מכריח, כל מה שמחפשים בחוקיות הסיבתית זה חוקיות. יש גרביטציה. למה יש גרביטציה? תשובה, כי כל יענה לך המדען, כי כל גוף בעל מסה פועל על גוף בעל מסה, כל מסה פועלת על מסה. למה מסה פועלת על מסה? זה ככה, זה החוק. אבל למה יש חוק? למה זה? ככה זה. למה מתי שאני מסתכל על זה אני רואה את זה ירוק? כי יש גלי אור שהם בעלי תדירות מסוימת, והחומר הזה פולט את התדירות הזאת, וזה מה שהעין שלך רואה, ולכן זה אצלה זה עושה רושם של ירוק. אבל למה תדירות כזאת יוצרת את זה בתחושה של ירוק? אז זה למה? שאלה של נודניק. ככה. ככה אנחנו מגיבים את זה. אנחנו נלך לבדוק, נגלה שכל התחום המדעי, על אף שהוא נראה לנו מאוד מאוד פיקחי, והוא מאוד פיקחי, זה בדיוק מה שהרב תכף יגיד בהמשך, על אף שנגלה טוב, שאם נעשה את המעשה הממש בלתי נימוסי, מה שפשוט לא עושים אותו, כי הרגיל אותנו, מאז שהיינו בני שלוש, לא לשאול את השאלות האלה, כי אלה שאלות של ילדים, ואחרי כמה פעמים ששאלו והבינו שאין מה לשאול, או קלטו באינטואיציה שגדולים לא... לא מתכוונים לענות להם לשאלה הזאת, אז הפסיקו להתעניין בשאלה הזאת, ומקבלים את הכל כמו שאנחנו מקבלים את זה, עד שאנחנו מוקי תדמה בכלל מאפשרות לשאול את השאלה למה, או אין לנו זמן לזה, אנחנו כל פנים, זה מעצבן אותם לשאלות, לא מעניין, מה זה משנה למה, ככה זה, למה אין לי עוד זוג אוזניים, למה אין לי פרופלור מהגב, וכן אני יכול לשאול המון שאלות. אז, ועל כולם, התשובה היא ככה. כי ככה משהו הכריח פה את המציאות שככה זה יהיה. ובלשון הרב, יש פה משהו מעיק. לא מעיק נפשית. לא מעיק עליי נפשית בכלל שאין לי פרופלור. ולא מעיק עליי נפשית. למה באמת כל מסה פועלת על כל מסה? לא מעיק עליי. רק יש משהו מכריח שככה דברים יהיו. מה פשר ההכרח הזה? למה בכלל יש עקרונות במציאות? למה יש חוקים? מה גורם חוק? זה משהו שתמיד זה ככה קורה. מה פשר ההתמד של הדברים? אז הנה, יש לנו פה סדרה של שאלות. טוב פעם לחשוב על זה, טוב פעם להציף את זה, אז צריך לשים לב שזו חידן העלמה. אדרבה, קרואים כל חכמי תבל, אפשר לגשת אליהם ולשאול אותם, אני אבשר לכם את הבשורה, אף אחד לא יתיימר בכלל להגיד תשובה לנושא הזה, כי לא יודעים, זה ככה זה. אז בשביל מה אתם מדענים אם אתם לא יודעים תשובות על כל כך הרבה שאלות? אנחנו מדענים בשביל המדע, יש הרבה שאלות שאנחנו יודעים תשובות עליהן, ויש תחומים שלמים של דברים שאנחנו קרוב ללא מתעניינים בהם. אנחנו לא יודעים ולא נדע ואין אפשרות לדעת, נקודה. ככה זה. ככה המוח שלנו בנוי. בנוי המוח שלנו בצורה כזאת שהוא רואה כך את הדברים, קולט כך את הדברים, מבחין בחוקים ויוצר את הסדרים. זהו. מה מכריח את זה? לא יודע. האם תמיד זה ימשיך להיות מוכח? לא יודע. וכן הלאה. כן. ודאי. אני אמרתי לכם מאוד שאני מאוד אשמח להתנגדות. לא, לא, זה במסגרת השיעור, כי אנחנו לומדים ביחד, במסגרת בית המדרש, אז אני אומר פירוש, מותר לחלוק. לפעמים אתם אומרים פירוש, ואני חולק, אז זה צריך להיות הדדי. אז זה כמו בבית המדרש.
כל הערכה,
לדעתי, זה באמת מעיקה נפשית. יש החוקים
ככה, אבל
לא שרוי בחופש,
זה באמת
מעיקה. אני אומר פעמיים, א', לספרות באתי. זאת אומרת, מבחינה ספרותית, מה כתוב פה? זה קודם כל מה שמעניין אותי. אני רוצה להיות בטוח מה הכותב התכוון שהוא כתב. ואני, זה הדבר הראשון שאני עושה מתי שאני ניגש ללמוד דבר. לא מחפש סברות שלי, אני מחפש את הסברות שלו, מה הוא אמר. זה סיבה ראשונה. וכשאני קורא פה, אז הפירוש שאני מציע פשוט נכנס לי ככפפה ליד. יד לכפפה. כתוב פה, העקה הזו, תראה עוד פעם. נקרא את זה אחרי הפירוש שהצבתי. בשלשלת הסיבתית מונחת איזה העקה כללית. העקה, הכרח כללי. הוא מסביר מה זה העקה כללית. המשפט הבא, וזה קלאסיקה של סגנון כתיבה של הרב, קובע משפט, מילה, משפט אחריו מסביר את המשפט הקודם, זה הרבה פעמים, רוב הפעמים, ליתר דיוק, כל הפעמים, ויש יוצאים מן הכלל. אבל למה להניח שפה זה יוצא מן הכלל? אז הוא מסביר, מה זה, והנה, זה תמיד המבנה הקלאסי, איזו עקה כללית, חוזרת המילה איזו. כלומר, יפה מאוד, כלומר, מניעה, מה זה עקה כללית? מניעה, המעצרת את החוקים ותוכנם, שלא ילכו בדרכים אחרים. הגדיר לנו פה את המושג העקה בטרמינולוגיה שלו. כלומר, מה זה העקה? מניעה המעצרת, מעצרת פה זה עוצרת, זאת אומרת עוצרת גם במשמעות של זה יעצור בעמי, שולטת, מנחה, קובעת. מצמצמת, הכל אותו דבר. מעצרת את החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרים. יש חוקים ויש את התוכן של החוקים, זהו, הם לא יזוזו מהתוכן של החוק. החוק יישאר כחוק. כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להן. זה גורם את זה, זה גורם את זה. למה זה גורם את זה? למה גורם את זה? למה שאני עושה ככה, צריך חמלי באצבע? ככה זה. לא יודע, לא חשבתי על זה. עכשיו ברגע זה שאני מנסה לחשוב על מה שאתה אומר, על מה שאתה שואל, אז החוק אולי זה הנוסחה והתוכן זה ההיגיון שבה. אז כמעט זה אותו דבר. טוב, אני לא יודע, צריך התבוננות. כן. לא, עוד פעם תתנצל, זה בסדר, אנחנו... מה זה עצמיות? הנפשית של האדם. התוכן שלך. פה כתוב החוקים והתוכן, תוכנם של החוקים. זה ברור שמדובר על התוכן של החוקים. מי שנמצא בתוך החוקים, מה שנמצא בתוך החוקים, לא מי, תוכנם של החוקים, בצורה פשוטה, מילולית, קודם כל נתחיל מזה, החוקים ותוכנם, התוכן של החוקים, הרעיון ותוכנו, זאת אומרת, כך אני מבין, השיטה ותוכנה, זאת אומרת, הנוסחה ו... ההגות שלה, כמעט אותו דבר, שני צדים של אותו דבר, ככה אני מרגיש. כל פנים, עדיין זה מדובר על, על מניעה המעצרת, קובעת, מונעת את החוקים ותוכנם, מללכת בדרכים אחרות, רק באותם הדרכים ששלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. סיבה גורמת סיבה, ויש פה... שלשלת סיבתית, אז יש פה חוק. אז זה קבוע, אבל לא יכול להשתנות. העקה זו עצמה לא מועקה, אלא העקה. למה יש קביעות? מה קובע את החוקים כחוקים? חידנה על המי? זה כל הסדרת שאלות שהצפנו פה. אין תשובה לנושא הזה. וחידנה על המי. ומכל מקום, על אף שאין תשובות, אז זה לא עושה את איינשטיין ללא מדען. כיוון שהוא לא יודע תשובות לשאלה הזאת, הוא לא חשב על השאלה, והוא לא כל כך מתעניין על השאלה, בשאלות האלה. עם כל המניעה שיש בתכונת שכלנו מלחדור לעמקיה של חידת עולם זו, אין זה חוסן לפנינו דרך ההסתעפות השכלית, לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. אנחנו לא שואלים למה יש חוקים, למה, מה מכריח שיהיה את ההתמד של, של המציאות הזאת. אנחנו רוצים לחשוף את החוק. מה העיקרון? ולמה הוא מוביל, או מה נגזר ממנו. אנחנו נמצאים בתוואי, לא מנסים לפרוץ ממנו. וזהו. בכל המשפט פה, מתחילתו ועד סופו, לפי איך שאני עכשיו, עוד פעם אני אומר, ספרותי, אין פה שום נפיות, אין פה שום פסיכולוגיה, אין פה שום דיכוי ושום מועקה. ושוב, אם ככה נקרא את זה, אז זה הולך כמין חומר אחר כך, כי אם אני נמצא בדיכאון, אז מה הוא מספר לי בסוף הפסקה? שכל זאת הבנה מחיה, משיבת רוח, בינה גלויה, הבנה מחיה ומשיבת רוח. הרי לפני רגע, מעבר לעמוד, הוא אומר, זו הבנה מעיקה. לא אמרתי הוכחה, אמרתי... הסתברות.
עצם הסביר... קחות נוסחת הסיבתיות ותפילו אותה לישראל, וזה מה שמחייב לסמח. הקוסים הוועדה סיבתית בקשר עם ישראל להשם אלוקיו. זה מחייב לסמח, לא עצם העיקרון הסיבתי, שיטת הניתוח הסיבתית.
מעיק. אבל עכשיו שהשתמשנו, אם לא מעיק נפשי, אז אין משמעות למילה מעיק, כי מעיק נפשי, אל תיבל, תפוס פירוש אחר.
היסטוריית
ההרנה
של
הרב,
בא להגיד לך שמהסייפה אפשר
להוכיח שלא מדובר
גם במועקה, כי שם
מדובר
על עצם הרעיון של ישראל
ביחס אליו. זה מחייב, אני מסכים שבאמת אין הוכחה מוחלטת, אבל אני עדיין טוען שמה שאני מציע זה מסתבר ועושה רושם כנכון. לא הוכחה, מי שיתקש יגיד לא הוכחה, אני מודה בהצבעה שמה שאני מביא פה, כמו שאמרת, אין הוכחה, אבל ודאי שאין הוכחה אחרת, אין הוכחה נגד, וזה ודאי מסתדר יפה מאוד. אז זה אסתטי, לא, לא שאני זוכר. אבל עוד חיזוק לדבריי, לאוריינטציה שלי, ממקומות אחרים של הרב, לא מהמילה יעקה, אבל הנגדה למושג חופש והכרח, אז יש הרבה. זה מושג קלאסי ב... לא, יש בכל המציאות, יש חופש והכרח. זה כולל גם את הנפש, אבל לא... בטח לא, לא מבחינת הסבל הנפשי של ההכרח. זה לא. זה לא הנקודה. כל פנים פה, באותו רגע שבמקום המילה יעקה תכניס פה את המילה הכרח, אז אין לך ואמינה שמדובר פה על משהו נפשי. כל מה שיוצר פה אסוציאציה נפשית זה רק בגלל שכולם שומעים את המילה מועקה. אז אני אגיד לך, מרוב שאני רואה שאנשים טועים, אם הרב היה הייתי ממליץ לו להחליף את המילה. אבל אז זהו, אני אומר ש... אז אני אומר, גם אני לא יודע מספיק. על כל פנים, לא זכור לי עוד מקום ששם הרב השתמש במילה היקה. אני מבין. יכול להיות שזה דורשני, אבל אני עדיין חושב ש... תחום הדרישה הוא כמו הכיוון שאני מציע אותו. היינו אמורים לעצור. טוב, אז בסדר. נעצור פה, זה דווקא טוב, טוב לעצור פה, תחשבו על זה. אם אתם רוצים להתבונן לכוחות עצמכם ולבוא